ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 21 שורות מלמעלה, בערך באמצע העמוד. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו ליישב הדקטני בברייתא שניים אדוקים בטלית, זה נוטל עד מקום שידו מגעת וכו'. עם המשנה, זה לא קטני עד מקום שידו מגעת, אלא שחולקים. הגמרא, תני רב תחליפה ברמה רב הקמי דרבי עבור, רב תחליפה איש ארץ ישראל, השמיע בפני רבי יבוא את המקור הבא. שניים אדוקים בטלית, זה נוטל עד מקום שידו מגעת, וזה נוטל עד מקום שידו מגעת, והשאר חולקים בשווה. מחווי לרבי יבוא, רבי יבוא ששמע את המקור הזה, הוא גם סימן שהחלוקה הזאת הוא בשבועה. שואלת הגמרא למדניתין דקטני דפלגי בהדדי, המשנה שדיברה על שניים שאוחזים בתלית, שעל סמך העובדה שכל אחד מחזיק בתלית חולקים את התלית, ולא קטני זה נוטל עד מקום שידו מגעת, הכי משכחת לה, אז על מה מדובר? אבל כמו שאמרנו מקודם, אנחנו באים פה ליישב את המקורות. אמר רב פאפה, דתפיסי בקרקשתה, אומר רשי, בקרקשתה בגרדים, שבשני ראשים, שקוראים, רשי מביא לשון לועזי, והפירוש של המילה הזאת, אחר שנחתך השתי מן הנול, נשאר חוטים תלויים בבד. אז אנחנו מדברים על תפיסת חוטים באלמה. כל אחד תופס כאלו חוטים, ועל זה מדובר במשנה. דהיינו, לא מדובר על תפיסה בעלת חשיבות במשנה שנוכל להגיד שם זה נוטל עד מקום שידו מגעת, כי כל אחד תופס בעצם רק אותם חוטים בשולי הבד או הטלית. אמר רב משרשיה, שמע מינה, ממה ששמענו מקודם שזה נוטל עד מקום שידו מגעת, שזה קנוי לו, אז אפשר להסיק מסקנה, היי סודרה, בקניין סודר, מה שגם קוראים לזה קניין חליפין, שנגיד הקונה לוטן סודר למקנה, ותמועת הסודר שמקבל המקנה, המקנה מקנה לקונה את מה שהוא מוכר. אז לגבי הסודר, כיוון דטפיס בי שלוש על שלוש, מאחר שהמקנה תופס שיעור בגד, שיעור בד של הסודר, שלוש על שלוש אצבעות, קרינן בי ונתן לרעהו. הפסוק הזה ממגילת רות הוא המקור של קניין חליפין, ומאחר שהוא תופס שיעור בד או סודר כזה, שלוש על שלוש אצבעות, דקמן דפסיק דמי וקני, זה כאילו הוא נחתך מהסודר ונחשב של המקנה. שואלת רומא, מה ישנה מדרב חיסטה? דיאמר רב חיסטה, גט בידה ומשיכה, זה חוט, משיכה בידו של הבעל. בעל נותן גט לאישה, אבל יש חוט שמחובר לגט, והבעל תופס את החוט הזה. נכון, הוא נותן את הגט בידה של אישה, אבל בו בזמן המשיכה בידו של הבעל, אם יכול לנתקו ולהביאו אצלו, אינה מגורשת. אם במציאות הוא יכול למשוך את החוט ובכך להוציא את הגט מיד האישה ולהחזיר את הגט אליו, היא אינה מגורשת. זה לא נקרא נתינה. בפסוק כתוב וכתב לה ספר כתוב ונתן בידה, שצריך נתינה. אם זה המצב שבאחיזת החוט הוא יכול פוטנציאלית, הוא יכול לנתק את הגט מידה, זה לא נקרא ונתן. ואם לאו, אם החיבור נגיד בין החוט והגט הוא רפוי, הוא חלש והוא לא יכול לנתק את הגט מידה, מגורשת. רואים שלמרות שהאישה אוחזת בגט, לא אומרים כמן דפסיק דמי. דהיינו, אם הבעל יכול לנתקו להביא אצלו, זה לא נחשב שהיא אוחזת בגט. אז מה ההבדל בין הדין הזה של גט ומה שנאמר מקודם? הגמור אומר יש הבדל. הטעם בעניין גט, הסטנדרט הוא לא נתינה אלא קריטות בעינן ולקה. התורה מדברת על וכתב לה ספר קריטות, צריכים דבר שקורית בינו לבינה. אומר רש"י קריטות הבדלה, שיהיו מובדלים זה מזה. הרי במקרה שהמשיכה מחוברת לגט, הוא יכול לנתקו, לנתק את הגט מידה, והרי אגודים הם בחוט זה. אחה ממשיך הגמרא, אחה בניין קניין נתינה בעינן, והעיקה הפסוק שהזכרנו מקודם בספר במגילת רות, ונתן לבהו. וברגע שהמקנה אוחז בסודר, שלוש על שלוש אצבעות, זה נחשב נתינה. אמר רבה, אם הייתה תלית מוזהבת, חולקים, כמו שואל פשיטה, אם שניים אוחזים בתלית, מה זה משנה, מוזהבת, לא מוזהבת? אז חולקים, פשוט. לא צריכה, הדין של רבה נצרח באיזה נסיבות, דקאי דאבה במצעי, שהחלק המוזהב הוא לא לא מה שהם אוחזים בו, אלא הוא נמצא באמצע. הגמרא שואלת, הענה מפשיטה, אז אם זה נמצא באמצע, אז חולקים? הלא צריכה, מה שאמרנו באמצע זה לא מדויק ממש באמצע, אלא מה? דמיקרב לגבי דחד הפס הזהב קרוב לאחד מאותם שניים, הוא קרוב לאחד מהם, יותר קרוב לו מלשני. מהו דתימה? היה הווה מינה לחשוב דיאמר לי פלוג הכי, נחלק את הטלית בצורה כזאת, ואגב ממול בשוליים יש לנו תרשים, נחלק את זה את הטלית באמצע בצורה כזאת שפס הזהב יהיה כולו לזה שהוא קרוב אליו. כמה שמלן דיאמר לי השני, שהפס הזהב קצת יותר רחוק ממנו, הוא יכול לטעון דיאמר לי מי חזית הפלגית הכי פלוג הכי, למה אתה מחלק את הטלית נגיד ברוחב שיצא שפס הזהב יהיה כולו לאחד, תחלק אותו באורך. וכל מה שאנחנו מסבירים בעל פה אתם יכולים לראות לפי התרשים שהציור שהוספנו בשוליים, ובכך יוצא שאותו פס זהב יהיה חצי לזה וחצי לזה. תנו רבנן, שניים אדוקים בשטר, מלווה אומר שלי הוא ונפל ממני ומצאתי, ובמילים אחרות אני, אתה עדיין חייב לשלם לי, והנה אני מחזיק בשטר שאומר כך. ולווה אמר שלך היה ופרעתיו לך, נכון, אני כתבתי את השטר בזמן שלקחתי ממך הלוואה, זה פעם היה שלך, אבל שילמתי וקיבלתי את השטר בחזרה והוא נפל ממני. יתקיים השטר בחותמיו, דברי רבי. אנחנו נמתין להמשך גם להבין על מה מדובר. אבל קיום שטר בחותמיו, העדים יעידו שאלו הן חתימות אמיתיות שלנו ואינם מזויפות. רב שמעון אומר, יחלוקו. נפל ליד דיין, השטר נפל ליד דיין, לא יוציאו עולמית. גם זה נמתין להמשך הגמרא. רב יוסי אומר, הרי הוא בחזקתו. אמרנו, כעת אנחנו חוזרים על הברייתא ונפרש. כתוב, יתקיים השטר בחותמיו. במציאות או במקרה ששניים אדוקים בשטר, ראינו שרבי אומר, יתקיים השטר בחותמיו. אז מה המשמעות של הדבר? וכאן הגמרא שואלת בתמיהה, וגבי לי מלווה כולי? כשמדברים בדרך כלל על קיום השטר, זה אומר שעדים מעידים על חתימות ידיהם שהן חתימות שלנו, הן אמיתיות, הן אינן מזויפות, ואז השטר הוא בכוחו המקורי, דהיינו שטר שמאפשר המלווה לגבות את כל החוב. ובעניין הזה, בענייננו ששניים אדוקים בשטר, זה תמוע. הגמרא שואלת, ולת לי מעניתין, והאם רבי לא סובר, לא מקבל משנתנו שניים אוחזים וכו', שניים אוחזים בתלית, ובסופו של דבר יחלוקו? מה זה שיתקיים השטר בחותמיו, והמשמעות הוא שהמלווה יגבה את הכל? איפה חולקים? איפה החלוקה? אמר רבא, אמר רב נחמן, במקוים דברי הכל יחלוקו. בשטר שיש בו הנפק, הנפק הוא אישור של בית דין שהחתימות הן אמיתיות. ובמקרה כזה אומר רש"י, שתי שורות בסוף השורות הקצרות במקוים שכתוב בו הנפק, מה זה? שיצא כבר בבית דין והעידו עדים על חתימת ידן וכותבים הדיינים בו, זה אישור הדיינים, שטר הדין הנפק קדמנה, השטר הזה יצא לפנינו ועשידו פלוני ופלוני החתימת ידיו, והעדים החתומים בו העידו שאלו הם החתימות האמיתיות ועשנו וקיימנו כדחזי. אז במקרה כזה, שטר כזה ששניים אדוקים בו, כולי אלמה לא פליגי, זה יחלוקו. כולם מסכימים שחולקים את השטר, את הסכום שבשטר, והלווה ישלם רק חצי. וכי אמרינן, זה יתקיים השטר בחותמיו, כשמדובר בשטר שמקיימים אותו, לא למגבי מלווה כולו, כמר, לא היה הווה מינה שהמלווה יגבה את הכל, אלא למגבי פלגי. זה שנאמר יתקיים השטר בחותמיו יאפשר את המלווה לגבות חציו. ופלוקתי הוא המחלוקת שראינו במשנה, בברייתא, בין רבי ורב שמעון אליעזר, כשאינו מקוים. אין אישור חתימות בשטר. רבי סבר, אף על פי שהלווה מודה לי שכתב שטר זה ולווה לו מעות, כמו שראינו בברייתא, הלווה אמר שלך היה, נכון, אני הכנתי את השטר הזה לתת לך בזמן שהלווית לי כסף, ויש כאן מצב שהלווה מודה שהוא כתב את השטר ולווה לא מאוד, צריך המלווה לקיימו בחותמיו. זה שהלווה מודה לפי רבי לא מאפשר אוטומט למלווה לגבות אפילו חצי בשטר כזה, ואפילו השטר בידו, אפילו השטר ביד המלווה, נאמן הלווה לומר פרטיך. בכל זמן שאינו מקוים כל זמן שעדים לא העידו על חתימות ידם, מן כמה שבילי שטר, מי זה שהופך את השטר להיות שטר לווה, שמודה לו שכתבו? אמר תפרי, אבל אותו לווה שאמר שהוא הכין את השטר, הוא גם אמר שהוא פרוע, שהוא שילם. אבל משהשטר מוחזק על פי עדיו, אין הלווה נאמן לומר פרעתי. הלכך, זה ששניהם מוחזקים, אי מקיים למלווה בעדות ומשבילי שטר מעליה, אם המלווה בכוחות עצמו, דרך עדות העדים, יכול לקיים את השטר, להפוך אותו להיות שטר מעליה, אין הלווה נאמן באמירתו, אלא על ידי חזקה זה שעדוק בו. זה שהלווה אומר, שילמתי, אין לו נאמנות בעצם, הנאמנות, הכוח שלו הוא רק בזה שהוא עדוק בו, והרי הוא כשאר מציע ופליג. כמו המשנה שלנו, תחילת המסכת, שניים אוחזים בתלית. אז כפי שאמרנו בגמרא, המחלוקת בין רבי ושם אמליאל הוא כשמדובר בשטר שאינו מקוים. אנחנו נחזור לגמרא 500 מסוף העמוד, כי פליגי בשאינו מקוים, שהם שניים האלו, הלווה והמלווה, מחזיקים, אוחזים בשטר שאין בו אישור הדיינים על חתימות ידם של העדים. רבי סבר, מודה בשטר שכתבו הלווה, למרות שהוא עודה שהוא לווה בו, צריך לקיימו. המלווה עדיין צריך לקיים את השטר. ואם מקיים לפליג, ואם הוא מצליח להביא את העדים להעיד על חתימות ידם, אז חולקים את השטר, תהיינו, הלווה ישלם חצי מהסכום. והיא לא מקיים לי, אם המלווה לא מצליח לקיים את השטר, לא פליג. אין חלוקת שטר, מה היא טעמה? חספה באמהו, השטר הזה בלי קיום החתימות הוא חתיכת חרס, אין לו שווי. מן כמה שבילי להשטרה? מי עושה את השטר שטר? לווה. הלווה בזה שהוא מודה שכתבו. כמה דבר, אבל אותו אדם הוא גם העיד שהוא שילם, הוא פרע את החוב. לכן, אם אין קיום השטר, אז לפי רבי, אין חולקים. רב שמעון בן גמליאל סבר, מודה בשטר שכתבו, כמו אצלנו, הלווה הודה שהוא כתב את השטר והוא לווה בו, אין צריך לקיימו. המלווה לא צריך לקיים, ואף אגב זה לא מקיים לי, גם בלי קיום חיצוני או עצמאי של העדים, לפי רב שמעון בן גמליאל יחלוקו. שוב פעם, למה? כי לפי רב שמעון בן גמליאל, המודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו. המלווה לא צריך לקיים אותו, האמירה של הלווה מספיק להפוך את השטר להיות שטר, וכאן ששניהם אדוקים בו, יחלוקו. כעת ציטוט מהמקור דליאל, נפל ליד דיין, אם השטר נפל ליד דיין, לא יוציאו עולמית. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מה ישנה ליד דיין? מה זה משנה אם זה נפל ליד דיין או נפל ליד מישהו אחר? אמר רבה, אחי כמר, ואחר שמצא שטר שנפל ליד דיין. והיחידי ממה, מה זה שטר שנפל ליד דיין? מה זה? כגון זה כתב באנפיק, זה שטר שיש בו אישור הדיינים, אישור החתימות, כמו שהסברנו מקודם, זה נקרא הנפק. אז מי שמצא שטר כזה, לא יוציאו עולמית, לא ייתן את זה, לא ללווה ולא למלווה. ולא מבעיה לא כתב באנפק דעיקה למימה כתב לבוא ולא לבא, ואין צריך לומר שלא יוציאו לעולמית כשמדובר בשטר שלא כתוב בו הנפק, כי במצב כזה יש צד לומר שהלווה הכין שטר לבוא והוא בכלל לא לבא, הוא רק כתב את זה כהכנה לקראת איזושהי הלוואה, אבל הוא, אולי הוא לא לבא. אז בשטר כזה ופשוט שלא נותנים לא לאף אחד מהם, אלא אפילו כתב בהנפק דמקוים שטר שאנחנו יודעים שלווה בו, כי יש כאן קיום השטר, לא יחסיר, לא יחסיר לא לזה ולא לזה, אני וכולל לא נותנים למלווה, תחיישינן לפירעון, שמה אמת טוען הלווה שהוא פרה את החוב. רבי יוסי אומר, הרי אי בחזקתו, ומה זה אומר? אם מדובר בשטר שכתוב בו אנפק, אפשר לתת את זה למלווה, הוא בחזקתו, חזקת שטר לכל דבר, ולא חיישינן לפירעון. שואלת הגמרא, ולא חייש רבי יוסי לפירעון? איך נאמר מקודם שרבי יוסי אומר אפשר להחזיר את השטר למלווה ולא חושש לפירעון? והתניא, כאן אנחנו נראה אחרת. מצא שטר כתובה בשוק, בזמן שהבעל מודה שהוא לא שילם את הכתובה, יחזיר לאישה. אין הבעל מודה, אלא הוא אומר פרעתי, לא יחזיר לו לזה ולא לזו. רבי יוסי אומר, עודה תחת בעלה, אם האישה עדיין גרה חיה עם הבעל, יחזיר לאישה, כי לא אביד איניש, אדם לא משלם כתובה לפני גירושין. אז אם הם עדיין ביחד בתור זוג נשוי, אז אפשר להחזיר לאישה, כי אין לחשוש לפירעון. נתערמלה או נתגרשה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה, גם לא לאישה, כי חוששים לפירעון שהבעל כבר שילם הכתובה. אז מקודם ראינו שרבי יוסי אומר לא חיישין על הפירעון, וכאן אנחנו רואים שרבי יוסי כן חושש לפירעון. איפוך, אז הגמרא עונה, וכאן נשים לב למבנה. יש מעוין מספר אחד, יהיו עוד כמה מעוינים בהמשך, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא המשך סלש מבנה, גישות ליישב סתירה בין מקורות בדברי רבי יוסי בעניין חוששים לפירעון. אז הגישה הראשונה אומר איפוך, אנחנו נהפוך את המקור דליאל, נפל ליד דיין, מדובר בשטר מקוים, לא יוציאו עולמית, דברי רבי יוסי, שלא ייתן את זה לא לאף אחד, כי חוששים לפירעון, אולי כמו שהלווה טוען שהוא כבר שילם. וחכמים אומרים, הרי הוא בחזקתו. אז בזה שהפכנו את המקור דליאל, יוצא שרבי יוסי ליאל כן חושש לפירעון, כמו אצל מה שראינו בעניין הכתובה, שרבי יוסי חושש לפירעון. שואלת אומר, יחי קשיא דרבנן אדרבנן. אם אנחנו נגיד כך שהחכמים אומרים הרי אי בחזקתו, אז אנחנו יוצרים סתירה בשיטת הרבנן. בעניין נפל ליד דיין אותו שטר מקוים, לא חושש לפירעון, ובכתובה אנחנו ראינו שאין הבעל מודה, כן? לא יחזיר לא לזה ולא לזה, דהיינו חוששים לפירעון. הגמרא עונה, שטר כתובה כולה רבי יוסי, אין לראות בתוך במקור שמדובר בשטר ובכתובה שיטת הרבנן. אין פה שיטת הרבנן, הכל הוא רבי יוסי. וחיסורי מחסרה ואחי קטני. ואנחנו חוזרים על המקור בעניין כתובה בהסבר הבא. אין הבעל מודה, אלא הוא טוען פלעתי, לא יחזיר, לא לזה ולא לזה. באמת דברים אמורים שנתערמלה או שנתגרשה. שאז האנשים מורגלים, שכיח, שהם משלמים כתובה. זה הזמן של תשלום הכתובה. ולכן אם הבעל לא מודה, כלומר הוא טוען שהוא שילם, שהוא פרה, יכול להיות שהוא באמת פרה, אז אני לא יכול לתת את זה לאישה לגבות. מה? לגבות עוד פעם? וגם אנחנו לא ניתן את זה לבעל, כי אולי הוא לא פרה. אבל עודה תחת בעלה, יחזיר לאישה דברי רבי יוסי, שרבי יוסי אומר עודה תחת בעלה יחזיר לאישה, נתערמלה או שנתגרשה, לא יחזיר לו לזה ולא לזה. וזה תואם למה שתירצנו מקודם באיפוך, שרבי יוסי חושש לפיראון. רב פאפה אמר לעולם לא תיפוך, וכאן יש סימון חדש, פס כפול, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו הבלטת רב פאפה ורבינה שאומרים תשובות 2 ו-3 להנ"ל. אז אנחנו דרך הסימונים יכולים לראות שרב פאפה הוא חולק על הגישה הקודמת של איפוך, הוא אומר לא תיפוך. בהמשך אנחנו נראה רבינה שאומר לעולם איפוך כמיתה, שנהפוך את המקור שדיבר על שטר שנפל ליד דיין, וכמובן נמתין עד לשם לראות איך רבינה מיישב את המקורות. רב פאפה מספר 2 אמר לעולם לא תיפוך. רבי יוסי לדבריהם דרבנן כאמר לו, אין צורך להפוך את המקור של נפל ליד דיין, אלא להבין את הדברים, את המקור ככה, שרבי יוסי מדבר לרבנן לשיטתם. לדידי, לשיטתי, אומר רבי יוסי, אפילו נתערמלה או נתגרשה, נמי לא חיישינן לפיראון. וזה אומר לנו שבעניין כתובה מחזירים לאישה. ודידחו, וכאן אני לא הדגשתי מספיק, אבל שרב פאפה אומר לעולם לא תיפוך, רבי יוסי ודבריהם דרבנן בעניין הכתובה, כך צריכים להדגיש, רבי יוסי מתבטא כך, שלשיטתי גם אם היא הגיעה לשלב של אלמנות או גירושין, לא חוששים לפירעון ומחזירים לאישה. וזה משקף את שיטת רבי יוסי שראינו למעלה, 6-7 שורות מלמעלה, שבעניין שטר שיש בו הנפק, הרי בחזקתו נותנים אותו לנו, אבל לא חוששים לפירעון. אז גם בעניין הכתובה, לשיטתי, לא חוששים לפירעון, וגם אם נתערמלה או נתגרשה, אפשר להחזיר את השטר לאישה. אבל, נחזור לגמרא. אני רוצה לקרוא עוד פעם. לדידי, אפילו נתערמלה או נתגרשה, נמי לא חיישינה לפירעון. לדידחו עודו לי מיד, לשיטתכם שאתם חוששים לפירעון, תודו לי בעודה תחת בעלה, תיחסיר לאישה דלב בפירעון היא, שאם היא עדיין נשואה זה לא זמן שמשלמים כתובה בכלל, אז אפשר לתת את הכתובה לאישה. ואמרו לרבנן, אותם רבנן שחוששים לפירעון, למה הם אומרים גם אם עודה תחת בעלה לא נותנים את הכתובה לאישה? אמרו צררי אקטסה, יש מצב שהבעל כבר ייחד מטבעות, סורי, זה ארנה כמלא מטבעות לשם כתובתה, אז היא בעצם כבר קיבלה הכתובה או אלו כספים המיועדים לכתובתה, וזהו, לא בנוסף ניתן נחזיר את הכתובה לאישה שהיא, כי היא בעצם קיבלה את הכתובה אותם צררי. רשי למעלה בשורות הקצרות, צררי הקפסה, מאות צורות או כספים עשה לה לאיחוד כתובתה כשנסה או לאחר מכאן, שלא יתריכו היורשים עם תתעלמין, שהוא דאג לה כבר גם אם הוא ימות לפניה, היא תהיה אלמנה, היא כבר טופלה על ידי אותם מטבעות. אז לכן הרבנן אומרים גם אם עודה תחת בעלה לא ניתן לה הכתובה, והם שוב פעם לשיטתם שחוששים לפירעון. אז מה שעשינו, מה שרב פאפ עשה לנו, הוא פתר את מה שנראה מה שהיה נראה כסתירה בין המקורות והסביר. רבינה אמר, גישה שלישית לעולם איפוך כמיתה, המקור שנפל ליד דיין, והאיפוך אומר לנו שלפי החכמים, לא רב יוסי, לפי החכמים הרי היא בחזקתו, ותאמה דרבנן הכה, ואם למאים ליעל, אחרי שאנחנו איפוך החכמים לא חוששים לפיראון אלא מחזירים למלווה, אז מה לגבי הכתובה שהם אמרו לא יחזיר לא לזה ולא לזה? ותאמה דרבנן הכה, בעניין הכתובה משום דחיישינן לשתי כתובות, שיש לה כבר כתובה, אז לא נחזיר לנו, לא נחזיר לה את מה שמצאו. רבי יוסי שומר שעודה תחת בעלה כן מחזירים לה את הכתובה, ושתי כתובות לא חייש, לא חוששים שהבעל כבר כתב לה כתובה אחרת. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו שניים אדוקים בשטר, אחד אדוק בתופס ואחד אדוק בתורף. המילים האלו, מי שלא מכיר, התורף הוא, וכפי שרשי מביא, הוא גילוי של שטר, מקום הלווה והמלווה והמעות והזמן. תופס הוא שאר כל לשון השטר. הגמרא, אמר רבי אלעזר, אנחנו מדברים על המקרה של שניים אדוקים בשטר, ורב שמעון בן גמליאל אומר יחלוקו. המחלוקת בין התנא קמא ורב שמעון בן גמליאל בששניהם אדוקים בתופס ושניהם אדוקים בתורף, אבל אחד אדוק בתופס ואחד אדוק בתורף, זה נוטל תופס וזה נוטל תורף. רבי יוחנן הוא חולק על רב אלעזר ואומר לעולם חולקים. והגמרא שואלת בתמיהה, ואפילו אחד אדוק בתופס ואחד אדוק בתורף? והתניא, זה נוטל עד מקום שידו מגעת, כאילו אין חלוקה אוטומטית בכל מקרה. הגמרא עונה, מה שנאמר עכשיו שזה נוטל עד מקום שידו מגעת, לא צריכה, דקאי תורף בי מצי. זה מזכיר לנו מה שראינו מוקדם יותר בעניין פס הזהב, שהתורף שיש לו משמעות יתר בעניין השטר, כמו שאמרנו מקודם, שהטורף הוא מקום של המקום הלווה והמלווה והמעות והזמן. הטורף הזה קאי בי מצי, אומר רשי דקאי טורף בי מצי, ומר אמר חדה, ומר אמר חדה ולא פליגי. דהיינו רבי אלעזר אמר במקרה אחד, שאחד הדוק בתופס ואחד הדוק בתורף, כל אחד נוטל משהו תופס בו, ורבי יוחנן שדיבר על חולקים, מדובר שהתורף הוא באמצע. שואלת הגמרא, אי אחי מאי למימרא, אם התורף הוא באמצע אז באמת חולקים, למה יש צורך לרבי יוחנן ללמד על כך? לא, צריכה דמיקרא לגבי דחד. כמו שאמרנו מקודם, עם פס הזהב, החלק של השטר שהוא התורף הוא יותר קרוב לאחד. מהו דתי מלמלי פלוג אחי? כמה שלא דמלי, מה אחד זה תפלגיל אחי? למה לחתוך את השטר במו עינינו לרוחב? פלוג אחי, יש לחלק אותו באורך, ואז כל אחד מקבל חצי, דהיינו חולקים, שמר רבי יוחנן. אמר לי, כאן השאלה, אמר לי רב אחר מדיפתי לרבינה, לרב אלעזר, די אמר, זה נותר תופס וזה נותר תורף, למה לי? מה כל נקרא לזה הוויכוח ביניהם? וכי לצוע פי צלוחיתו, הוא צריך, מה הוא? צריך את הנייר כדי להיות פקק בקבוק? אמר לי, אז הוא עונה, לא. לדמי, יש נפקא מינה בין תורף לתופס לעניין עלות, שווי, זה לדמי. דיאמר הכי, והגמרא מסבירה, ולכן יש לנו מצד הגמרא סימן של תשובה ארוכה. שטרה דאית בי זמן כמה שווי, ודלת בי זמן כמה שווי. בשטר דאית בי זמן, שטר שיש בו תאריך, גבי ממשבדי, המלווה יכול לפנות, אם אין ללווה איך לשלם, המלווה יכול לגבות גם מלקוחות, אנשים שקנו מהלווה אחרי שהוא לקח את הלוואה. ואידך, שטר שאין בו זמן, לא גבי ממשבדי. אז אם אני למשל בא למכור שטר למישהו, יש הבדל בין שטר, נגיד שטר שמאפשר המחזיק בו לגבות 200 שקלים, האם יש תאריך בשטר הזה? אז זה אומר שאותו שקנה את השטר לגבות מפלוני 200 שקלים יכול לפנות גם ללקוחות. אז יאיב, ובמקרה שאין זמן, אז ההוא שקנה את השטר לא יכול לפנות ללקוחות, אלו שקנו מהלווה אחר שהוא לקח את ההלוואה. אז השטר שיש זמן שכן גובה ממשובדים, שטר שאין בו, יהיב להיך דבני בני. ויחלוקו נמי דמרן, המילה יחלוקו, כשדיברנו על חלוקת שטר, לדמי הוא לעניין עלות או שווי. אנחנו נסכם ברשים, לדמי מעלין בדמים כמה תורף יפה מן התופס, דעית בי זמן כמה שווה, ותורף עדיף מתופס, דעית בי מקום הזמן, כמו שציינו מקודם, דעילו שם המלווה והלווה והמעות והסכום כתובין אף בתופס. זה גם כתוב בתופס של השטר, שצריך לחזור מעניינו של שטר בשטר האחרונה, כשמכינים שטר ומגיעים לסוף טקסט השטר, אז חוזרים על מה שנאמר ליל, והוא עיקר, כי נתנן כתוב בו מלמעלה מנה, או אם יש איזו סתירה בסכומים שכתובים בשטר, שליל מוקדם בשטר כתוב מנה, ומלמטה 200, מלמעלה 200 ולמטה מנה או ההפך, הכל הולך אחר התחתון, אבל זמן לא מהדר, לא חוזרים בשלב מאוחר בכתיבת השטר על התאריך, ואם משום חתימת עדים דעו תחת התופס, העיד לרב שמלי מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, והי מודה שכתבו הוא. הקטע של העדים שזה כתוב כמה, בסוף השטר ממש, לפי רב שמלי זה לא בעל משמעות רב, כי מי שמודה בשטר שכתבו, כמו במקרה שלנו שהלווה אומר כן כתבתי אבל פרעתי, אז אין צורך לקיים את השטר. וכפי שאמרנו, מה שהזכרנו מקודם עניין שטר שחולקים אותו, הכוונה לדמי, לשווי השטר. ואם מדובר באחד שתופס את התואף, אחד תופס את התופס, אנחנו הסברנו שאנשים מוכנים לשלם יותר לשטר שיש בו זמן לשטר שאין בו זמן, וההפרש הזה ההוא שתופס את התורף יקבל. ורק לתת דוגמה, כפי שנראה לי, אם מדובר בשטר ש אומר שהלווה חייב 200 שקלים למלווה, יחלוקו, היה אומר למעשה שהלווה ישלם 100, אבל אם מדובר במקרה שאחד תופס את התורף ואחד התופס, אם נגיד למשל שהמלווה תופס את התורף ואנשים ישלמו עבור שטר שיש בו זמן יותר משטר שאין בו זמן, לדוגמה, שוב פעם, הלווה במקום ישלם 100 מתוך ה-200, ישלם 120. אנחנו ממשיכים בגמרא, יש כאן משולש, ואנחנו מסבירים שהקטעים האלו שמובלטים ב משולשים הם סיוע, שהמילה חולקים הכוונה לדמי, לא שחולקים את הפריט עצמו, כאילו לא חותכים את השטר עם מספריים, כמו שנאמר מקודם, וכי לצור אפי צלוחיתו, מה צריך את זה כפקק לבקבוק. וזה מה שגמר אומרת, דאי לא תימא הכי, כמו שאנחנו כתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה, ניסיונות להוכיח דחולקים המילה הזאת לדמי. בכל שלב אנחנו גם נראה פס כפול, שזה דחייה לאותו סיוע. אז ממשיך הגמר ואומרת, אם אתה תגיד אחרת שהחולקים הוא ממש שניים אוחזים בתלית, המשנה שלנו שממשיכה ואומרת חולקים החינמי דפלגי ההפסדו עמד, חולקים קורעים את התלית באמצע, אחד מקבל חצי תלית, אתה קלקלת, אז את הפסדת את התלית. הגמרא אומרת, אז מכאן מה אנחנו רוצים להוכיח? שחולקים שכתוב במשנה הוא לא ממש במספריים, אלא לוקחים את התלית הזה, מוכרים אותו למשל ומקבלים תמועתו כסף, הכסף הזה הם מחלקים בין שניהם שהיו תופסים פה. אבל הגמרא אומרת, אין להוכיח שהחלוקה הוא לדמי, אלא החלוקה יכול להיות ממש עם מספריים. הלא קשיא, זה שהעלית קושיה האפסידוה, זה לא קושיה. ואנחנו ממשיכים לדף ח' דחזיה לקטנים, מדובר בתלית, נגיד תלית שהוא גדול, הוא רב מימדים, אם חותכים אותו הוא יהיה שווה, אומר רשי, לאו דווקא, סליחה, לא רשי, אלא הוא ראוי לקטנים. אני מסופק עם הכוונה לקטנים, הכוונה פחות מבר מצווה. אני נוטה לחשוב שקטנים הכוונה אנשים קטנים שהם אינם רב מימדים, אלא גוף קטן, ולכן אם לוקחים תלית שהוא גדול, חותכים אותו בחצי, כל חצי ראוי לאנשים קטנים. שואלת הגמרא, לא שואלת, אלא יותר מדייק, הנה הוכחה שחוקים הוא לדמי, ועד ים הרבה. אם הייתה תלית מוזבת, חוקים, אך אינה מדפל גילה, האבסדוע, מה, תלית מוזבת, לקרוא אותו באמצע, זה מפסיד אותו. הגמרא אומרת, לא קשה, אין כאן הוכחה שזה לדמי. דחזיה לבני מלאכים, וכאן רש"י אומר בשורה הראשונה, דחזיה לבני מלאכים, לבנים קטנים, כמו שאמרנו מקודם. נכון, היא מוזהבת, אבל זה דבר שאם אפילו חוקים אותו במציאות עם מספריים, כל חצי ראוי לבני מלאכים. והדתנן, היו שניים רוכבים על גבי בהמה וכו', ובסופו של דבר המשנה אומרת חולקין, החינם היא דפל גילה, חותכים את הבהמה באמצע, ההפסדו, אתה סתם הרגת, הפסדת אותו. אז מכאן הוכחה שזה מכינה וחולקים את הכסף. הגמרא אומרת, בכל זאת, בשלמה תורה חזי לבשר. אם היה מדובר ברוכבים אגבי בהמה תורה, זה באמת יכול להיות חולקים ממש ולא לדמי. הוא ייקח חצי מהבשר והשני ייקח חצי מהבשר. אלא תמיה, אם מדובר ששניים רוכבים אגבי בהמה תמיה, ההפסדו אמר שהורגים אותו, אי אפשר לחלק את הבשר, אז מה עושים? חולקים אותו ממש, אתה סתם הפסדת את הבהמה, אלא לדמי. שמה בשניים רוכבים אגבי בהמה, אם מדובר בבהמה תמיה, זה ודאי לדמי. החנמי לדמי, גם לענייננו, כמו שדיברנו מקודם על שטר שחולקים, הוא לא שחולקים אותו עם מספריים, אלא לדמי, לעניין שווי חולקים. עד כאן שיעורנו להיום.